אל תגעו, נכון? שמות נמצאים, לא? אל תגעו ביסוד היסודות.
מעט יותר.
מה?
מעט יותר.
מעט יותר מתינות ויישוב הדעת ויותר אמונה דרושים לנו מאוד מאוד בזמן הזה, בימי תסיסת תחייתנו. כלומר, בזמן ההתחלה של התחייה של עם ישראל בארץ ישראל. אלה, המתינות ויישוב הדעת, ישבו עלינו הוד והדר. זאת אומרת, יגרמו לחיים שלנו להיות יותר מלאי הוד, מלאי איזשהו עוצמה פנימית. הם ירבו בקרבנו שלום ורוח התאמה והדדיות, ויוסיפו לנו אומץ להגשים בחיים את תחייתנו הנשאפת מכולנו. כן, אם נוסיף לחיינו מתינות, יישוב דעת, אמונה, אז עם ישראל יהיה יותר שייך למגמה האמיתית של התחייה שלו. לא יתעסק בכל מיני דברים שהן השפעות זרות שבאות מן החוץ, וכל מיני ניסיונות של חיקוי. וגם אלה המחזיקים בעד השתתפות אנשים בבחירות צריכים הם לשום על לב שבכל אופי הדברים הללו שאמרתי אינם נובעים מתוך הכרה נפשית של יריבות אחינו קשרי ישראל המקושרים בכל ליבם ונפשם לחיי האומה ורוחה פנימה. הוא אומר, אל תחשבו שמדובר בדברים שרק אני מרגיש אותם. כל הדגש הזה שהאישה, כל כבודה ובעיקר עוצמת החיים שלה זה הסביבה הביתית ושם הממלכה שלה ולא בכל מיני קריירות חיצוניות. אומר הרב, זה לא רק הרגשה אישית שלי. זה כל מי שחי מתוך התורה באמת, הוא מרגיש את ההרגשה הזאת. ואלה הרבבות חיים הם עמנו בארץ ישראל. ואנחנו צריכים מאוד לשיתוף כוחותיהם, ועתידים הם גם כן להיות בכלל העולים החדשים, שאנחנו כל כך מצפים להם. זאת אומרת, יש הרבה יהודים, תראו, לפני השואה, היו את כל היהודים של אירופה, הרי המוני המוני יהודים חרדים מתו בשואה. הוא אומר, תשאו שכל אלו הולכים לעלות לפה, זה מיליונים. לא כל אירופה הייתה שלומי אמוני ישראל, אבל היו שם המונים, קהילות שלמות. אז הוא אומר, מצידם עומד הוא מצב הדבר של השתתפות אנשים בחירות על פי הסגנון הפומבי האירי, החדיש, אירי ואירלנד, ומד אין בריטניה. וחיקויים של הממלכה הבריטית שהיא הייתה בעצם מעצמה באותו זמן בצורה של מניעה נפשית עמוקה הם לא היו מסוגלים להתקשר לרעיונות כאלה ואתה נשקול נע במשקל השכל הישר איך הוא יותר טוב ונאות לבניין האומה כשאנו צריכים לעבור לנו אחת משתי אלה הוא בעצם אומר פה עזבו את הרעיונות שלי בואו נחשוב בצורה ריאלית אם אתם באמת מעוניינים לשתף את כל עם ישראל במה שקורה פה בארץ ולגרום להרבה אנשים לבוא לפה. אתם צריכים לייצר פה איזשהו סגנון וצורת חיים כזאת שאנשים מבחוץ שהם תפיסת העולם שלהם אחרת מהסגנון הזה של החיקויים הנוכריים. איך למזג אותם כמה שאפשר, איך לגרום להם לראות פה את המשך החיים שלהם. או שנוותר כעת על ההתקדמות הזאת של שיתוף הבחירה של אנשים בצורתה הפומבית, ונהיה במצבנו המסורי פוליטי עומדים במעמדה של אנגליה לפני חידוש הלכה זו, למשל, ואת הממלכות הגדולות שלא התקדמו עדיין בפינה זו. אבל בזה נאחד את כל כוח של ציבור הארצי ישראלי, כי יש אחד לבניין אומה וארץ. הוא אומר להם במילים כאלו, טוב, נו, אתם הייתם מסתפקים להיות מעצמה כמו אנגליה לפני שהם קיבלו את החידוש הזה של ההתערבות הפוליטית של אנשים? זה מספיק נחשב טוב בעיניכם? אז בוא נניח שאנחנו, יש פה איזו אמירה כזאת שהיא קצת גם אופצנית, בוא נניח שאנחנו לא נתפתח כמו אנגליה של היום, כן, הוא אומר לשיטתם.
זה לא לא שהוצג לי את האינטרס שלהם, את האינטרס הציוני בעלייה לארץ.
נכון, אבל הוא אומר את זה בצורה עוקצנית, הוא אומר, טוב, נו, אתם לא תסתפקו בלהיות כמו הבריטים לפני החידושים האלו שלהם ביחס לפוליטיזציה ויציאה של אנשים. זה לא מספיק לכם. אתם צריכים להיות יותר נאורים מהמצב שלהם ההוא. או שעל ידי העמידה החזקה על יסוד התפייה של ההשתתות הבחירה לנשים, דווקא באותו נושא המחודש, היא לקח לנו על ידי זה הבסיס הראשון של חיים לאומיים פוליטיים כלליים, שאנו חפיצים כולנו לייסדו כעת, ותחת יסוד לאומי מדיני מוצק, יהיה לנו יסוד מפלגתי מפורר. כי למעשה, ברגע שניצור פה איזשהו צוויון, תרבותי, חברתי, שלא יתאים לכל שלומי אמוני ישראל שנמצאים עדיין בחוץ לארץ, והם לא יראו את עצמם באים לחברה כזאת פה, אז מה נשאר פה? זה מפלגה, זה מה שנשאר פה. אתם צריכים לשקול. אומר, עזבו את הרעיונות שלי. תעשו שיקולים פרקטיים. אני חושב שבפעם הזאת צריכים דווקא אחינו המודרניים לעשות לפנים משורת הדין שלהם ולוותר על דרישתם החדישה. ואז כשיעלה בידינו לרכז את האומה, הלא יתברר מאליו לאיזה צד נוטה רוח האומה בכללה. וזה הלא דבר פשוט הוא שאין מלעיתים לשום אומה שבעולם דרכי תרבות בעל כוחה. ומה אכפת לכם? תגרמו לאיזשהו מכנה משותף כמה שיותר רחב. הרבה יותר אנשים יזדהו עם מה שיש פה. ואז אחר כך בואו נראה איך הדברים יתגלגלו, מה הפחד. ואפילו אם היה הצדק עם אלה אומרים שהתוכן של המוסר דורש את מה שקוראים שיווי הזכויות של אנשים והשתתפותם הציבורית על פי הנוסח המודרני הוא דבר נהיום מתקבל, בואו נניח אפילו שאתם צודקים שזה בסופו של דבר מה שיהיה, ולא כמו שמוכר לנו על פי רוחנו אנו שהוא בעדינו דבר כעור ולא מתקבל, כן, ולא כמו שאני אומר. מכל מקום, הלא כל אומה תאמר שהיא מערכת את הטוב ואת הרע ואת היפה ואת הקרוע על פי הערכי ההיא. וגם אנו חפצים לבנות את עולמנו על פי הערכים שלנו. כן, זאת אומרת, הוא אומר דבר כזה. גם אם נניח, הרי אתם אומרים ש... העולם המודרני שמחפש את השוויון לנשים בסגנון הזה הוא הצודק וכולו, אבל בסופו של דבר כל העם עושה את מה שנוח לו. מה זאת אומרת? אין פה איזשהו משהו שאתה יכול להכריח את האדם עליו. אתה יכול להגיד לאדם שמה, יש משהו שהוא מושלם יותר ממה שאתה, אבל כל זמן שהוא חי לא בצורה שהוא עושה פשע, רק זה כרגע יותר מתאים לטבע שלו באופן הזה. אז מה אתה דורש בנו עכשיו? אתה חושב שהוא יוכל לצאת מגדרו בשביל להגיע למה שאתה קורא לזה מצב טוב יותר? הוא בעצם אומר להם, הוא בטוח היה הרב שזה לא רק מחשבה שלו, וזה נכון, ודאי. כל הציבור של אנשים מראה שמיים, בטח אלו הגלותיים, היו מרגישים שהם לא מוכנים לבוא לחברה כזאת. הם חיים בחברה שמרנית שאצלהם האישה ודאי אין לה מקום בכל מיני עניינים ציבוריים, פוליטיים. הם יראו את היישוב בארץ בסגנון כזה, הם לא ירצו לבוא לפה. אז לכן הוא אומר, אז בסדר, בוא נניח שאלו שיבואו בסופו של דבר לא יגיעו לדבר הצודק. אז מה? הם לא חיים בעוול. אתה אומר, יש משהו יותר מאשר מה שהם חיים. אבל כל העם מוצא לעצמו בסופו של דבר את הצורה שבה הוא מאזן את הערכים שמתוכם הוא חי. אז תיתנו לעם ישראל, לכלל הציבור, לא רק עכשיו בגלל שיש פה קבוצה מסוימת של אנשים, להחליט על הצוויון החברתי של החיים של עם ישראל. אלא תנו לדברים להתפתח, תנו להם להתרחש, ואז תראו בסופו של דבר לאן הרוחות יתפתחו. עכשיו תראו, לא רק שהרב פה היה ברור לו, וזה ודאי נכון מבחינת המציאות, שאותם קהילות חרדיות שבחוץ לארץ ודאי לא יראו את השינויים האלה במעמד האישה, בהקשרים של לצאת החוצה וכולו, כדברים חיוביים. גם ברור לו שברגע שעם ישראל יחיה מתוך מה שהוא צריך לחיות באמת, ברור שהמחשבות האלה על מעמד האישה כמישהי ששייכת לחיים הפוליטיים, הציבוריים, לא יהיה לזה מקום. וכביכול אנחנו נוותר במרכאות על ערכים של שוויון, בגלל שאנחנו חיים ערכים אחרים, שבסך הכל הם ערכים שאנחנו רואים בהם כמשמעותיים יותר, כשישנם סתירות.
יש כאן גם טקטיקה של הרב קוק,
יש פה גם טקטיקה. הטקטיקה הייתה מקודם מה שהוא אמר, אבל יש פה גם, אני אומר, מתוך בין השיטין אתה רואה איך שהוא מאמין בכל ליבו שברגע שעם ישראל יחזור לעצמו, ברור שזה יהיה היחס שלנו למעמד של האישה. זאת אומרת, אנחנו נרצה לכבד אותה ולהעריך אותה כמו שתמיד מאז ומעולם אישה הייתה מכובדת בישראל, אבל היא לא תהיה שייכת לעולם החוץ. לא שהיא לא תעבוד, כמו שאמרנו, היא יכולה לעבוד גם מחוץ לבית, אבל במובן של הקריירה היא לא תמצא את המרכז של החיים שלה מחוץ למרחב המשפחתי. על פי חשבון הנפש שלי, צריכה טענה זו להיכנס אל הלב של כל הנפשות הישרות החפצות בעניין האומה באמת, שמהם יש לקוות שנבנה בארץ בצורה הגונה של חיים מדינים הראויים לשמם. כלומר, הוא מאמין, אומר הרב, שהדברים האלה, כל מי שמבין טוב, מנתח טוב את המציאות, הוא צריך לוותר על הרעיון הזה ולרצות את הדברים הללו כדי לקדם את היישוב פה בארץ. זוהי כאמור הצעתי, הצעת דעתי, ולמעשה הרינו צריכים עכשיו לגילוי דעתם ולחלטתם של קיבוץ רבותינו שבארץ ישראל, שהקווה שכל טובי הכוחות שלנו יעזרו להוציאו מן הכוח אל הפועל, ושהעסקנים הנכבדים שלנו ביסוד האספה המייסדת או אספת הנבחרים יתמכו גם הם מצידם להסיר את הסיבה המונעת את הרוב היותר גדול של הציבור היהודי בארץ ישראל מלהשתתף באספה הלאומית של בחירת הנבחרים, באופן שנוכל להודיע גלוי לכל ישראל וכל העולם את ההסכמה המוחלטת של האספה המייסדת, שתהיה באמת בעת הכוח של הציבור הישראלי שבארץ ישראל, שבפנים ידועים הרי הוא בא הכוח המדיני של כללות האומה כולה. כבר בשלב ההוא הרב ראה, לפני הקמת המדינה עוד, ראה את המשמעות, למרות שהיו פה מיעוט שבמיעוט יחסית למי שהוא בגלות, קודם בכלל לא חשבו על הרעיון הזה, את המשמעות המרכזית של אלו שגרים פה בארץ ישראל, של אישו בארץ ישראל. היום זה פשוט,
גם אחרי שכמה מישהו מעצרים עכשיו
את הדעת, כן, הוא ראה לנגד עיניו מה הולך לקרות ובסדר איפה מרכז הכובד יהיה, למרות שלהגיד את המשפטים האלו אז זה היה חידוש גדול. היום זה פשוט, כי היום אתה מבין שאחרי שיש מדינת ישראל בעולם, אחרי שזה חדר לכל העולם, זה מה שנותן גם עוצמה ליהודי שנמצא באמריקה. זה שיש מדינה ליהודים, אנחנו לא איזה פזורה גלותית מסכנה שכל פעם אתה שומע על איזה מישהו זר שמנסה להציק לה, כי נמצאת תחת ידיו ועושה בה כרצונו. אז זה ודאי שהיום זה נתן עוצמה, אבל אז להגיד את המשפטים האלה, ודאי צריך להיות איש רואה לרחוק. ותקווה טובה זו בו תבוא בעזרת השם על ידי ברורי הדברים שיצאו לאור על ידי אספת הרבנים הכללית של כל רבני ישראל. גם מפה משמע שלא כל הרבנים היה ברור להם הכיוון הזה, אפילו בזמנו, שיש כאלו שכבר נראה גם טענו שזה לא דבר כל כך נורא. בסך הכל לא מדובר פה על זה שאישה תיבחר, מדובר על זה שהיא תלך להיות בוחרת, לא נבחרת. זה גם פחות חמור, זה פה כבר איזושהי אמירה שמצריכה יותר תפיסה, נקרא לזה שמרנית, או תפיסה שיותר מחבר את האישה לבית. לכן זה גם לא היה ברור לו שהרבנים הסכימו איתו. וציפיית ישועה ורגשי כבוד אחריכם ועבדכם הנאמן אברהם יצחק כהן קוק.
אז זה גם נקודה שאולי שהוא רצה לו שהרבנים אחרים יחשבו בכיוון הזה, כי הם לא רצו להשתתף להיות כאילו להתקלל אלא יותר להתבדל.
חלק מהם כאלו, אני חושב שהוא פנה הרבה, הוא בעיקר דיבר על רבני המזרחי. כלומר, אלו שכן נסתכלו על הדברים בצורה... גם מקודם הוא כתב את הדבר הזה. רוד ועד הסירות המזרחי, זה היה המכתב הראשון שלה. טוב, הלאה. על עשרת השבטים. לכבוד ידיד נפשי הרב המאור הגדול עוצר חוכמת האמת. מר דרזין מורנו ורבנו הרב שמעון צבי הורוביץ, שליט הרם בישיבת שער השמיים. פועל רכוזת שתבנו מכולם. ישיבת שער השמיים גם היום היא קיימת. זו הייתה ישיבה שייסד אותה האבא של רב שמעון זלמן אורבך. הוא היה תמיד חכם עצום. עיקר עיסוקו היה בנסתר, אם כי הוא היה גם גדול בנגלה. הוא הקים את הישיבה הזאת. והם מאוד מאוד העריכו את הרב, מאוד. הם ראו אותו גם גדול התור, גם בדברים האלה של הנסתר. והם גם באו איתו בדברים, גם ראו בו כתובת לבירורים, והוא גם תמך בכל המהלך הזה של הקמת הישיבה הזאת. הנני בזה. כי זה האורחים כתבו אותם. זה לא הוא כתב. יש דברים של מאמרים שהוא כתב את הכותרת. ויש דברים שהם כותבים על פי התוכן. הנני בזה להביא לקבוע תורתו ידיד נפשי שלי את תודתי על עבודתו רבת הערך בספרו היקר כל מבשר. שמה העניין של הספר הזה? שתודתו היא להעיר את לב טובי עמנו לדרוש ולחקור אחרי אחרינו העובדים מאיתנו לפי הסוגים השונים שכללם הם עשרת השבטים והרחבים. הרחבים זה בני יונדב בני רחב בן רחב ואחרון חביב בני משה. והנה אסף מר את כל הנמצא כתוב בזה מימי קדם ואת כל הדברים שבאו בעניין קדוש זה על ידי תורות רוח טהרה בלב גדולי ישראל מימים כבירים עד הדור האחרון. כלומר בספר הזה כנראה הוא קיבץ את המקורות מחזל וגם את כל הניסיונות, הוא תיאר את כל הניסיונות שנעשו במהלך השנים הארוכות של הגלות להחזיר את עשרת השבטים ואת ה... חלקים אלו מעם ישראל שלמעשה עבדו ואנחנו לא יודעים איפה הם.
אבל אני חושב שאתם באופן כללי כזה, למה בכלל יש איזו מחשבה כזה, כאילו מחשבה של חזל, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את העשרה האלה שיחזרו, יש דעה אחת שהם לא יחזרו.
יפה, אוקיי, זה עונש.
מה המשמע?
עונש, עם ישראל נענש, בית ראשון, בגבר תחת תאים, שחלק ממנו נחרט. ונפלאות גדולות ראו עינינו איך שעל ידי הרעיון על מציאות עשרת השבטים שהיכה שורש כל כך עמוק בליבו של האדם הגדול רבי מנשה בן ישראל ז"ל. שהוא היה בערך 200 שנה, 300 שנה לפני התקופה שמדבר. נסתבבו הדברים של שיבת אחינו בית ישראל לארץ בריטניה. בפעולה זו אנו רואים תוצאות של איזה צמיחת ישועה בימינו אלה. אחרי העלילות הגדולות של המלחמה והצהרה הבריטית כבר ביתנו הלאומי שוודאי מעט השם הייתה זאת. הוא בעצם אומר, הנה אפשר לראות קשר בין הפעולה של מנשה בן ישראל לזה שהגיעו יהודים לבריטניה ובסופו של דבר בגלל שהיו שם יהודים אז המלכה הבריטית הכירה במושג שנקרא יהודים והיא מחמת ההשפעה שלה והעוצמה שלה תמכה בזה שהיא תמכה בזה שהיא בניין לעם היהודי בארץ ישראל לבנות את ארץ ישראל. אז רואים כמו את המהלך האלוהי שיש בפעולות הללו שוודאי מעת השם הייתה זאת סוף כל סוף יגלה ויראה על ידי מסיבות הללו הופעת ישועה כללית.
לא קראתי על המחילה, מה הקשר בין החקירה לעשות השבטים לבין זה שהם הגיעו לבריטניה? מה הקשר שהרענו שהם יצאו לעשות השבטים?
זה גרם להם, לא יודע בדיוק איך זה קרה היסטורית, לא יודע מה היה טוב. הוא מתכוון להגיד מציאותית, זה גרם לזה. שהם הגיעו לשם, ואחרי שהם הגיעו לשם, אז הדברים התגלגלו, ובריטניה הכירה בצורך של הקמת בית יהודי, בית לעם היהודי בארץ ישראל. אז זה מהלך אלוקי שהתגלגל מתוך המחשבה הזאת לחפש את הסרט השפטי. קיצור, זה מראה שיוצאים דברים טובים מהרצון הזה. ויש שלושה הסוגים של האחים הנעלמים כעת מאיתנו ואנו קמים כל כך בהתגלותם, שהם בני משה, עשרת השבטים והרחבים, אינם מקבילים להיות ירושת פליטה ובסיס של תיקון עומת שלושת החסרונות היסודיים שהגלות המרה וגורמיה, שהם חטאות הציבור היחיד שקדמו לה, סיבבו אותם להביא את האומה בכללה לידי המשבר הנורא שאנו נמצאים בתוכו עד אשר יפוח היום במהרה ונסו הצללים. כבר אומר פה הרב, שלושת החלקים האלו החסרים מעם ישראל הם למעשה ביטוי לשלושה חסרונות שעם ישראל חסר בהם במציאות שלפני הגלות וגם במהלך הגלות.
מי
זה משה? צאצאים של משה רבנו.
מה זה הגדרה הזאת? מה
הייחודיות
שלהם?
שאנחנו יודעים שהם נעלמו, לא יודעים מי. יש שם בתנ"ך, זה דרך העניין של מיכה שם. זה היה תנ"ך הכהן, גרשום, וגם שם זה לא כתוב מפורט. רואים שהתנ"ך מעלים את הייחוס של הצאצאים של משה למשה רבינו. אתם נעלמו. אז זה דבר שרואים שיש בו איזשהו עניין אלוקי במהלך הזה.
זה לא כאילו הגירים שמשה הגיע, מה שקורה,
הערבה. חסרונות השלושה הם האחד, ההפעלת אור התורה, כיוון שגלו ישראל מקומם לך ביטול תורה גדול מזה, כבר בחוץ לארץ, אין עוצמות של תורה כמו בארץ ישראל. חיסרון זה עומד להתמלות על ידי בני משה, נוחלי אורה העליון של תורה. משה זה התורה בישראל, בני משה זה ההמשך של התורה. לא ניתנה פלפולה של תורה אלא משה וזרעו, אין שם. השני הוא כישלון הכוח עוז הרוח, שהוא דבר עצמי לישראל, פני מה ניתנה תורה לישראל, פני שאין עזין. הגלות נטלה ממנו את האופי העז, גאוותן של ישראל שנטלה מהן. זאת אומרת, בעם ישראל היה עוצמה פנימית שהתבטאה בכוח, בעזות, במובן החיובי של המושג הזה. אומץ. חיסרון זה עומד ולהתמלות על ידי השפעתם של עשרת השבטים, שלא מצפים את הופעתם בתור קיבוץ שלם חסון, ועומד בצביון גאוותו התמימה, ועוזם של ישראל לא נחת אצלם. עשרת השבטים זה למעשה כל עם ישראל. אז ברור שחזרת עשרת השבטים זה חזרת העוז, העוצמה.
אז זה קשור שגם בין היתר בשבטים האלה יש את הגיבורים, נגיד את גד וכל זה.
לא חושב, זה לא הדגשה. זה מדבר על שלמות של עם ישראל, ברגע שיש לך את כל עם ישראל, אז אתה בעוצמה גדולה. לא איזה מין שארית פליטה. החיסרון השלישי הוא חיסרון התארה של עמידות, שהחל לאכול אותנו על ידי השפעתן של האומות החטאות אשר סבבו אותנו חמרה דפרוגייתה ומאיה דגיומסת. זאת אומרת, היין והמים זה ההשפעות שבאות מבחוץ, זה שמות מקומות. כן. זה בעצם ההשפעות שבאו מן האומות שמחוץ לנו. גורמי הגלות וההשפעה הרעה הזאת הבאה על ידי התרבויות הזרות של העמים שטופי התאוות החומריות ומבטי החיים והעולם שבאים על ידי השיתוף הזה. זה השפעת הנאות החיים של העמים עלינו, היא הממשיכה את מאפל הגלות עלינו עד אשר יאיר לנו השם, אור השם ועם עני ודל יחסה בשם השם. השלים החיסרון הבאה מההשפעה החומרית הזאת יבוא בני הרכבים. ידוע מה שכתוב בספר ירמיהו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לבני ילדיו בן רחב, תנסה להשקות אותם יין, והם לא הסכימו. אבא שם השביע אותם לא לשתות יין, והשביע אותם גם לא לגור בבתים רגילים, שהם יהיו גרים רק באוהלים. וכל זה כדי לגרום להם לפרוש מהחיים החומריים, ואז הם יחיו חיי שלווה. על ידיו ישוב עלינו החיים הבריאים הצנועים והטהורים, הראויים להיות, סליחה, דילקתי. לרוב בני הרחבים, אלה הנזירים הטיפוסיים ששימשו למשל ומוסר לכל ישראל בלימונות רוחם, משתמרותם, להשתתף בזרמי החיים בעת ירידתם. קבעו ברמיהו למדי, על ידיו ישוב עלינו החיים הבריאים הצנועים והטהורים, הראויים להיות טבעים לגוי קדוש על אדמת הקודש, העומד להיות סגולה מכל העמים אשר תחת כל השמיים. וכל חמודות עולם אלו, שלושת הדברים האלה, הראשון,